אנחנו בפסוק כ"ה, ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. אצלנו קוראים לאדמוני, למה שנקרא אצלנו ג'ינג'י. נקרא ג'ינג'י. כן, אבל זה באופן פשוט אני אומר. אבל באופן יותר עמוק, הצבע, הצבע בכלל, בתורה, לא, זה לא רק עניין מקרי ועניין סתמי, אלא הצבע מרמז על מידות. אז צבע אדום תמיד מרמז על מידת הדין, זה ידוע. על שפיכות דמים, כי צבע אדם הוא גם אדום. כן. אז זה שהוא נולד אדמוני, הדבר הזה אומר דורשני. מה אומר רש"י? סימן, אם הוא נולד אדמוני, הוא שיהיה שופך דמים. לכן מציינים שהוא אדמוני. היה עוד אחד ג'ינג'י אדמוני,
דוד
המלך. אבל מה ההבדל בין דוד המלך לעשיו הרשע? הוא היה יפה עיניים, טוב רואי. הוא ידע להפוך את מידת הדין לדברים טובים. מה שכן, עשיו היה רק שופר דמי. משהו אחר, משהו שונה. אז יש אדום, יש ג'ינג'י ויש ג'ינג'י. יש אדמוני שהוא נחמד, מתוק. יש לו אמנם נטייה, אנחנו אומרים, נלחם מלחמות ישראל דוד המלך. לכן הוא נקרא אדמוני, כאילו. ויש ג'ינג'י כמו עשיו, שאוי ואבוי לנו, חד ושלום. כולו כאדרת שיער, מה זה אדרת שיער? זה בגד משיער. מלא שיער, כטלית של צמר המלא השיער. ויקראו שמו עשיו, הכל קראו לו כן, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו, כבן שנים הרבה. דהיינו, כשהוא נולד, אמרו, רגע, רגע, זה תינוק זה? זה אדם מבוגר כבר. אבל מה הצד הפנימי יותר? מי שנולד שלם, אין לו מה לתקן כבר. כמו שהוא נולד, ככה הוא נשאר. אז זה סב, עשוי מלשון, סב עשוי כבר. הוא כבר עשוי, אין מה לעשות, אין מה כאן לתקן את זה. נשאר כמו שהוא נולד, ככה הוא היה. מה שאין כן, תינוק רגיל שהוא נולד, ויש הרבה מה לתקן. כל העניינו של האדם מתקן עולם מלכות שדי. אבל אצלו כבר אין מה לתקן. השורש שלו היה כזה, מלא שיער. גם שערות, השיער הוא מרמז לנו, יש שני חלקים בגוף האדם, שהם לכאורה מתים בגוף האדם. זה הציפורניים, חלק של הציפורניים שגוזרים ערב שבת, לכן צריך לגזור את הציפורניים בערב שבת, מדוע? כי הציפורניים זה חלק מת. ואתה צריך להסיר, זה כמו קליפה, אתה צריך להסיר את הקליפה מהציפורניים. לכן, כתוב בהלכה שאדם צריך לטול ציפורניים לפני שבת. אותו דבר גם השערות. השערות, אם אתה מסתפר, זה כואב לכם. לא כואב לכם. כשתולשים זה כואב. אם יש חלק בשיער שהוא מת בעצם. אם היה חי, היה כואב לנו. הוא היה כולו מלא שיער. קליפה אחת גדולה. אם השיער זה כמו קליפה, זה לא מלא שיער. כי אנחנו עוברים לפרק הראשון במסכת מגילה. מגילה, הכוונה היא מגילת אסתר כמובן. מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לא פחות ולא יותר. מה הכוונה? הוא מסביר. מגילה נקראת ב-11 באדר, ב-12 או ב-12 באדר, או ב-13 או ב-14 או ב-15 באדר. כלומר, באחד מחמישה הזמנים הללו, לא פחות, דיינו, לא לפני 11 ולא יותר, ולא לאחר 15. אז זה המגילה, נקראת ככה. היום זה דרך אגב לא ככה, היום אנחנו קוראים מגילת אסתר לא כמו שפעם, אנחנו נראה את זה בהמשך. אומרת המשנה, כרכין המוקפין חומה ממות יהושע בן נון קוראים ב-15. מה שאנחנו קוראים היום שושן פורים בירושלים, שקוראים בתתוו את המגילה. כפרים ועיירות גדולות קוראים ב-14. אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. יום הכניסה באופן פשוט זה יום ההתכנסות, יום שהיו מתכנסים לעיירות. כפריים היו באים לעיירות, גם ביום שני וחמישי תמיד היו קוראים בתורה, בספרים, אנשים לא ידעו לקרוא בתורה, לא כולם ידעו לקרוא. אז היו באים לשמוע את התורה, וגם ביום הזה היו דנים בבית הדין היו דנים. ואז זה היה הזמן שהם היו מתכנסים לדין ודברים כאלה. וגם היו מספקים להם אוכל לעיירות. מי היה מגדל את האוכל? הכפריים. הם מגדלים ירקות, פירות, חיטה, תרנגולות, כל הדברים האלה. אז לכן יש להם יום מיוחד. כן. בוא נראה את זה בתוך. כפרים ועיירות גדולות קוראים ב-14. סליחה, קודם כל כרכין המוקפין, חומות מימות יהושע בן נון, שהיו מוקפות חומה בזמן שכבש יהושע את הארץ, אף על פי שאין להם עכשיו חומה, קוראים את המגילה ב-15 באדר. דהיינו, כמו ירושלים. ירושלים, עם יהושע בן נון, גם יש עוד ערים בארץ, כמו חברון, מקומות אחרים גם, אבל שם זה כל מספק. ירושלים זה ודאי. לכן, בירושלים בוודאות עושים תתוואר. מקומות אחרים עושים, נוהגים לעשות יומיים. גם י"ד וגם תתוואר עושים את הפורים. ולמה מיהושע בן נון? אז אומרים חז"ל שבשביל לכבד את ארץ ישראל. שבארץ ישראל, בזמן שהיה המן הרשע, שכל העניין של אחשוורוש, להבדיל מרדכי, הייתה חרבה. וקבעו יום מיוחד לשושן הבירה, שזה היה בתתוואר, ששם היהודים נצחו את אלה שצונאים, אבל על מנה שלא לפגוע בארץ ישראל, אז קבעו בארץ ישראל שגם כן היו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, גם כן נקראו בתתוואר. ולמה מימות יהושע בן נון? כי יהושע בן נון הוא היה הראשון שנלחם וניצח את המלאק. והמן הרשע הוא מזרעו של המלאק. דווקא מזכירים לנו את העניין של המלאק, מלחמת המלאק, על גבי העניין של יהושע בן נון. אלא שהכפרים מקדימים מקריאתם לפעמים ליום הכניסה. יום שני או חמישי, כמו שאמרנו, שבהם בני הכפרים מתכנסים בעיירות הגדולות להביא דיניהם לפני בתי הדין. יושבים בכל שני וחמישי עם תקנת עזרה, ומתוך שאינם בקיאים בעצמם לקרוא, הקלו בהם שיקרא להם אחד מבני העיר ביום הכניסה. לא יטרחו לחזור לבוא ביום 14, אז זה פירוש אחד. ויש מפרשים שיום שני וחמישי נקראים ימי הכניסה, לפי שמתכנסים בהם בני הכפרים בעיירות, לתפילה בציבור, לקריאה בתורה, כמו שמביא את זה בשם רבנו חננאל. בגמרא אמרו שהקלו לבני הכפרים, מפני שמספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכים, כיוון שמקדימים ליום הכניסה, יוצא שפעמים קוראים ב-13 באדר, ופעמים ב-12, ופעמים ב-11, אבל לא לפני 11, כמפורש במשנה הבאה אנחנו נלמד את הסידור הזה. בכל זאת, מחלקים כאילו את העולם, לפי המשנה הזאת, לשלושה חלקים. החלק האחד זה ערים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. החלק השני זה עיירות גדולות, זה נקרא כרכין המוקפים. והחלק השלישי זה כפרים, זאת אומרת, מדרגות. עכשיו, כשכל אחד רוצה לגור, בחר לו דירה, היום חופשי, כל אחד הולך לגור איפה שהוא רוצה לגור, נכון? איפה הייתם עדיפים לגור? בירושלים או בתל אביב? בירושלים. קרחים המוקפים, המקיפים. וגם רמז, דברים פנימיים יותר. מדרגות, מדרגות. קרח, הכל כרוך, הכללי. מקיף, הכל מקיף, זה ירושלים. עיירות גדולות, זה בסדר, מדרגה. וכפרים, אני לא רוצה חס ושלום לפגוע באף אחד, אבל כפרים וכופרים, לא שחס ושלום יש כאן, אבל יש כאן מדרגות מדרגות במקומות, מבחינת קריאת המגילה כמובן. אבל היום הכל כבר כמעט אחד. כתוב איזה הוא כרך גדול, כל שיש בו 10 בטלנים. אז אומרים, מה זה 10 בטלנים? 10 בטלנים זה 10 יהודים שיושבים ולומדים תורה בעיר, שהם בעצם מתבטלים מלאכתם ולומדים תורה. אז זה הופך את הכרך לגדול. זאת אומרת, יכול להיות עיר ענקית, גדולה, נניח כמו אתנול, היה כאן הבחור הזה מומבי באודו. אם איני טועה, הוא אמר לי, הוא אמר לנו, שאלנו כמה אנשים יש במומבי, אז הוא אמר 12 מיליון, 20 מיליון. הודו, טוב, הודו זה הכל בקנה מידה כזה. יכול להיות שאין שם מניין שיושב ולומד תורה, יכול להיות. כן. אז זה כרך גדול או כפר קטן? זה יכול להיות שבאיזה יישוב, בישע, או באיזה קיבוץ, או באיזה מקום, יושבים 10 ולומדים תורה, מי יותר גדול? מומבי או אותו יישוב שיושבים ולומדים תורה? אלא הגדלות היא לא כמותית, אלא איכותית. כל מקום שיש לימוד תורה, זה דבר גדול. למרות שזה, כל מקום שאין לימוד תורה, יכול להיות מיליונים, אבל אין לימוד תורה. זה כמו גוף בלי מוח. בלי לב. חזל אמר. לכן רצוי בכל יישוב שיש שם מניין, לומדי תורה, והם מזכים את הרבים, מזכים את כל היישוב.
זה למה כשיישוב רוצה להיות תורני, הוא מחליט להביא כולל?
בוודאי, יש שם. או כולל, או ישיבה, או משהו. אנחנו קדושת ישראל. סעיף A. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים, מוצקים, יהיה אור העולם קדוש וטהור. תשאלו אותי, מה הקשר בין ילדי ישראל החזקים, הבריאים והמוצקים, ובין יהיה אוויר העולם קדוש וטהור? או אנחנו אומרים, הוא אומר שזה קשור האם העם יהיה חזק ובריא בגופו, הקדושה תתגבר בעולם. אלא צריך להבין, נפש בריאה בגוף בריא, כל אחד מבין את זה, אבל לא רק מבחינה פרטית, אלא גם מבחינה לאומית. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, חוזר אל עצמו, שהוא בונה את המולדת, בונה כאן תשתיות, בונה כבישים, בונה ערים, כל זה, זה כלי שבתוך הכלי הזה, מתוך הכלי הזה מתגלה הנשמה הגדולה של עם ישראל, הקדושה של עם ישראל, המעלה של עם ישראל. כשהיינו בגלות לא היה לנו ארץ, לא הייתה לנו, לא לנו, היינו רק נשמה, בלי גוף, באופן פרטי כל אחד היה לו גוף, אבל כאומה היינו מפוזרים ומפורדים בין האומות, זה היה דבר נורא. והיום, היום אנחנו קמים לתחייה מבחינה פיזית, אבל זה, כל זה גם עניין רוחני נשמתי, מתגלה קדושתו של עם ישראל. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו, ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. כמה שלא תהיה צדיק, אבל יש מה שנקרא כלל ישראל. זאת אומרת, כשכלל ישראל קם לתחייה, כשאנחנו שווים לארצנו ומדינתנו, יכול להיות הצדיק הכי גדול, אבל זה לא מגיע לקרסוליים. איזה חלק זה הקרסוליים? התחתון של הגוף, של הרגל, כן? לא מגיע לקרסוליים של ישראל כולם. ומובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל זה היסוד לאור העולם, לקודש העולם. היום אנחנו נמצאים בעיצומם של תהליך של בנייה, בניית המולדת, בניית הגוף לכאורה הלאומי של עם ישראל. וצריך לדעת שזה יביא את, או, זה יהיה הבסיס לגילוי קדושת ישראל ואור ישראל בעולם, לגילוי האלוקות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות צדק, הופעת המוסר בניצחונו בעולם. ביחס לחיברו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. אני בדקתי את זה. יש לי מד קדושים. איפה המד קדושים הזה? אתה עובר ככה, אתה כל יהודי קדוש. שאלו אותי, למה לא רואים את זה? כי אין לכם את המכשיר הזה. הרב קוק היה לו מכשיר כזה, היה לו עיניים. הוא ראה בכל יהודי, הוא ראה קדושה, אדם כזה. גם בחסידות יהיה דבר כזה. כל יהודי יש לו ניצוץ. זה נשמה טובה. בארץ ישראל זה מתגלה בגדול הדבר הזה. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה ואצילות עליונה. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל עם מוצאי נשמה נפלאים, והורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו, ויקומו לנו מאורי עולם אנשי רוח אלוקיים כברי כוח שרים עם אלוקים ועם אנשים ויכולים להם. ואנחנו מחברים את העולמות. אנחנו בעצמנו צריכים להיות חזקים ובריאים מבחינה פיזית, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הפרטית, ומתוך כך מתקדש שם שמיים בעולם.